Athemaduya Imhatsiri Yavashota Abba Vechama Ulevana Iyaduya Ufinim Shel Kol Chesed Emlata Velibi Elchena Ulfa Adishena כגם של אדמת הערה ולמי יחנה ולך הישנה כגם של אדמת הערה או ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב
אז השאלה כמובן זה איך לעשות את זה, איך לטעון את הכרטיס אשראי הזה של הזוגיות הרוחנית שלנו, ואיך עושים את זה עם צד שלישי, בלי לנג'ז לבני הזוג. עובדים מחוץ למערכת כדי לייצר את זה בתוך המערכת. אז אנחנו לא באים ומתלוננים, פעם קיבלת אותי, היום אתה לא מכבד אותי. את זה אנחנו לא עושים, לא הולכים לקטר, לא הולכים לדרוש כבוד, כי איך אפשר לדרוש כבוד? אם זה עובד לדרוש כבוד, ניסיתם את זה? זה לא עובד. אז אנחנו צריכים לייצר את הסיבות הקרמיות כדי לחוות את בני זוגנו ומכבדים אותנו. אז הנה כאן יש שלושה תיקונים קרמיים. בראשון מדבר על לשמור על החוק. כבר הזכרנו את זה בהקשר קודם. זה נשמע אולי קצת מה הקשר, מה העניין שמיטה להר סיני, נכון? אבל אם תעצרו רגע ותחשבו על זה, חוקים באים מה? חוקים באים בעצם לשמור על הציבור, נכון? הם באים לשמור על תקינות בחיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו. חוקים הם ביטוי לרצון של החברה לשמור איזשהם זכויות לפרטים של החברה הזאת. החוקים הם ביטוי לכך שאנשים בתוך החברה מחליטים שיש כבוד מסוים שצריך לתת לשני, לכבד זכויות מסוימות של השני. אז אם יש למשל חוק תנועה, שכשרואים תמרור עצור, צריכים לעצור, למה יש חוק תנועה כזה שצריך לעצור כשרואים עצור? כדי לשמור על חיים, כדי לכבד חיים של אחרים, או לכבד את הזכות קדימה שלהם, הם יודע שיש להם זכות קדימה. אז עכשיו, אם אתם לא מכבדים את החוק, אתם בעצם לא מכבדים לא רק אדם אחד, אלא אתם לא מכבדים ציבור שלם, שהחוק נועד לכבד אותו. אז אתם בבת אחת צוברים המון קרמה שלילית של אי כבוד בבית, מצד בני זוגנו. ובחברה שלנו אין לנו כל כך את המנטליות הזאת. אנחנו שומרים אולי על הסימן עצור, כי יש כנסות נורא כבדים, כי יש שוטרים בכל מקום, ויש מצלמות בכל מקום. אבל זאת לא הסיבה לשמור. כי אם זאת הסיבה לשמור, אז אם אני אגיע לצומת שזה 3 בלילה, ואני יודעת שאין שם מצלמה, אני לא אעצור בעצור. נכון? כי הסיבה לעצור בעצור זה לא בגלל המצלמות ולא בגלל הכנסות, אלא בגלל שאני מבינה שאם אני לא אכבד את החוק שבא להגן על הציבור, אני יוצרת קרמה שאותי לא יכבדו ואת הזכויות שלי לא יכבדו. במיוחד בבית, במיוחד מבן זוגי, כי הוא זה שמשקף לי הכי קרוב את המיינד שלי. אז אם נכון שהחוק נוצר כדי להגן על כולנו, כדי לעזור לנו להגן על זכויות של אחרים, אם אנחנו באים מתוך הערכה הזאת אל החוק, ומשם שומרים על החוק, אז אני שומרת את החוק כדי לכבד אחרים, כדי לא לפגוע באחרים. אז אני עוצרת גם אם זה 3 בלילה, וגם אם אין שם אף שוטר, וגם אם אין שם אף מצלמה, כי זה החוק. ואני מכבדת את החוק, כי החוק בא להגן על מי שחי איתי. לכן זה אחד הדברים החזקים ביותר שאפשר להתחיל לעשות, כדי להביא לחוויה הזאת. אם יש לי מים שמכבד אחרים, זה המיינד שיחזור אליי בבית, וזה שיחבדו אותי. אז אנחנו מדברים פה לא רק לשמור על החוק, אלא איזה מחשבה מתלווה כשאתם עוצרים בעצור ב3 בלילה. איזה מחשבה מתלווה שם. זה מה שמעצים את הקרמה, כי קרמה היא בעיקרה מחשבה. אז אתם לא רק עוצרים שם, אלא אתם אומרים, בזה שאני עוצרת, למרות ש3 בלילה, ולמרות שאין כאן אף אחד, אני מכבדת את הרעיון של החוק, אני מכבדת את הרעיון שצריך לכבד את הזכויות של אחרים ואת החיים של אחרים. וזה שאני מכבדת את האידיאל של לכבד אחרים, בו בזמן אני מביאה את המחשבה הזאת למיין שלי ומחזקת את הקרמה הזאת אצלי. ואז זה מה שאחר כך משתקף אליי. במיוחד נגיד שמדברים על חוקי מיסים למיניהם. אז דיברנו על זה כבר בהקשרים שונים, פעלה ביעלום וכך הלאה. מבחינה קרמית, אם אנחנו שומרים על החוק של המס, לא רק מן הצד החוקי שלו, אלא גם מהצד המוסרי שלו. זאת אומרת, לא רק עושים שהכל יהיה חוקי, אלא גם עושים את זה שזה יהיה לגמרי מוסרי, שאני יודעת שמה שכתוב שם זה משקף באמת איך הלכו העסקים שלי, ואיך אני התנהגתי עם הכסף שלי. זה בעצם יוצר קרמה לעשות יותר כסף. אני אולי אשלם יותר מיסים, אבל זה מייצר קרמה לעשות יותר כסף. כי לאן הולכים המיסים? הם הולכים לשרת את החברה שבה אני חיה. יותר חינוך, יותר בריאות, יותר כבישים, כל הדברים האלה. אם אני לא משלמת מיסים כהלכה, אני בעצם מונעת את הדברים האלה מהרבה אנשים סביבי, לא מאדם אחד. זה מתפזר על כמה יש 7 מיליון היום בארץ? זה מתפזר על 7 מיליון אנשים. אז אני צוברת כמה שלא לכבד 7 מיליון אנשים. אז אנשים שמבינים את זה, במיוחד אנשי עסקים שמבינים את זה, ישמרו מכל משמר לשלם את המיסים כמו שצריך, ולא סתם לשלם אותם כמו שצריך, לעשות את זה בשמחה. כי אתה מבין מה שאתה עושה. אתה תומך עכשיו ב7 מיליון אנשים סביבך. ולא רק זה, אלא אם צריך יותר, בואו תגידו לי, אני מוכנה לשלם יותר. כי אני עכשיו הולכת ומשרתת את האנשים. אז זה מאוד הפוך ממה שאנחנו רגילים. זאת מנטליות מאוד מוזרה לנו, אנחנו לא חיים לצערנו בחברה כזאת, אנחנו מנסים להשתמט ככל שאנחנו יכולים בלי שיתפסו אותנו. וזה הורג אותנו, זה הורג את הפיננסים שלנו, זה הורג את הכבוד בבית שלנו, זה הורג את הזוגיות שלנו. בזה שאנחנו לא מכבדים חוקים שבאים לשרת חברה שלמה, אנחנו פוגעים בחברה שלמה. וזה מתעצם, כמה מתעצם. וזה בא הביתה, ואז גם אנחנו סובלים פיננסית, גם אנחנו סובלים בתוך מערכת היחסים שלנו. מכיוון שהכל, הכל, הכל מנוהל על ידי קרמה. וכל הקרמה הזאת יושבת בתודעה שלי. והיא מתחדשת מרגע לרגע, היא עוברת מכל רגע לרגע הבא. ואני כל הזמן נושאת את זה איתי. אז כל העלמה שעשיתי במסים, כל השתמטות שעשיתי במסים, כל הרמזור שלא כיבדתי, כל הדברים האלה הולכים איתי כל הזמן. הרשומים האלה הולכים איתי כל הזמן, וכל הזמן מייצרים את המציאות שלי. אז אם אנחנו לא מכבדים את הקהילה שבה אנחנו חיים, על ידי שאנחנו לא מכבדים את החוקים שהקהילה הזאת יצרה, אז איך נצפה שבני זוגנו יכבדו אותנו בבית? זה לא אפשרי, אנחנו לא מאפשרים את זה. זה אנחנו שלא מאפשרים את זה. ואז הם לא יכולים לכבד אותנו, ולא משנה כמה נתחנן ונבקש שיכבדו אותנו. הם לא יכולים, אנחנו לא מאפשרים את זה. אז להפך, אם אנחנו מתחילים לכבד את החוקים, של הסביבה שבה אנחנו חיים, ולכבד אותם ככתבם, ולכבד אותם מתוך הוקרה לאידאל שהם מייצגים, של הגנה על החברה. אז פתאום זוגנו מתחילים להשתנות ומתחילים לכבד אותנו. אז זה איך אנחנו עושים קרמה עם צד שלישי, ופה אנחנו עושים את זה עם כל המדינה. לזה יש סייג אחד. מה אם החוק הוא לא מוסרי? יש חוקים שהם לא מוסריים. יש חוקים שמחייבים אותנו מצבים מסוימים להרוג. זה לא חוק מוסרי. זה לא פחות מוסרי. האם גם את אלה אני חייבת לכבד? אנחנו אומרים שאני חייבת לפעול לפי החוקיות של הקרמה. ואם יש חוקים לא מוסריים, אז אני חייבת לעשות משהו בעניין הזה. אבל זה לא יהיה בעניין, אני עכשיו מזלזלת בחוקים. לא, אז אני צריכה לעשות משהו בצורה שעדיין מכבדת את החברה שבה אני חיה. ואז אני צריכה לעשות משהו שפועל כנגד חוק לא מוסרי. אולי אני צריכה לקום ולכתוב משהו לעיתון. או לדבר, או לשלוח מכתב לממשלה שלי. במיוחד אם מדובר על מעשי איבה או מעשי מלחמה, מעשים שפוגעים בחיים, אני צריכה שיהיה לי את האומץ, שיהיה לי את האומץ לקום בגלוי ולהגיד לדעתי. לא פשוט להתעלם מהחוק, כי זה יוצר כמה דביקה. אז זה לא שאני לא מכבדת את החוק, אני מכבדת את הרעיון העמוק של חוק, וכמה ועושה משהו כנגד חוק שהוא לא מוסרי. בלי אלימות. בלי אלימות, ובלי כעס בלבי, ובלי איזו התנשאות או צדק בלבי. לא, אני עושה את זה מתוך כבוד לחברה שבה אני חיה, כדי לשרת את האנשים שביניהם אני חיה. ואז אני עדיין מכבדת את רוח החוק. אז זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, כתוב שם עשה רשימה. אז להסביר קצת למה מתכוונים. אז נגיד שאתם עובדים באיזה מקום, אתם באים למקום הזה, ויש שם אנשים שאתם לא מעריכים. הם אולי לא פועלים לפי הכללים שאתם הייתם בוחרים, ואולי הם לא כל כך מוסריים, אולי אתם לא כל כך מעריכים אותם. או שאנחנו פועלים בצורה שלא מכבדת אחרים, מאחרים לפגישות, וזה אולי הופך להרגל, שמביע חוסר כבוד בקבוצות של אנשים. אז פה ההצעה היא שאם אתם תופסים את עצמכם לא מכבדים אדם מסוים, או לא מעריכים מישהו מסוים, תעשו את רשימה במיינד שלנו, של אותם אנשים שאנחנו לא מעריכים ולא מכבדים, כתוצאה מזה שאנחנו לא מעריכים אותם, אנחנו מחליטים שאותם אני לא צריכה לכבד עכשיו. אם אנחנו על דרך רוחנית, ואנחנו עושים אולי יוגה, מדיטציה, לימוד, דברים כאלה, ומטפחים התנהגות מוסרית וחשיבה בריאה שמבינה את המציאות וכך הלאה, יבוא יום שבו אנחנו נתחיל לראות כל אדם שאנחנו פוגשים כמורה. יבוא יום כזה. ולא יהיה אדם שלא יהיה לו מה להגיד לנו, או שלא נכבד אותו. אז במידה שאנחנו עדיין פוגשים אנשים שאנחנו לא מכבדים או לא מעריכים, זה אינדיקציה כמה דרך יש לי עוד לעשות בדרכי רוחנית, שאני עוד לא רואה בהם מורים. ויבוא יום שאנחנו נראה שההתנהגות המסוימת הזאת, שאני אולי לא מעריכה באופן רגיל, באה לדחוף אותי לאיזה כיוון שבעצמי לא הייתי יודעת ללכת לשם. יבוא יום שנלמד לראות בכל ההתנהגויות האלה שכיום אנחנו אולי שופטים ומבקרים, רמזים, דקים אוהבים ששולחים אותי לכיוונים מסוימים. ואז הכבוד בא באופן אוטומטי. כשאנחנו מתחילים לראות באנשים, מורים שלנו, באופן אוטומטי אנחנו נתחיל לכבד אותם. אז אם אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מערכת יחסים שבה בן הזוג לא מכבד אותנו, או שכיבד אותנו בעבר והיום איבדנו את הכבוד שלהם, אז זאת העצה. העצה השנייה הזאת היא ככה. להסתכל סביב ולהתחיל להסתכל כמה אנשים סביבי מלמדים אותי משהו. והם לאו דווקא מלמדים בזה שאתם באים לשיעור שלהם. לאו דווקא ככה. הם מלמדים משהו בהתנהגות שלהם. כמו הסיפור שסיפרתי על הדלאי לאמה, שהוא לא נתן הרצאה ארוכה שם במופע המוזיקלי, הוא פשוט פיהק. כלומר, אני צריך לעשות מדיטציה. וזה היה השיעור הכי חשוב באותו הערב. באותו הקשר, מישהו שאל את הדלאי לאמה, איך אנחנו מלמדים את כל הדברים היפים האלה לילדים? הוא אומר, אתם לא יכולים ללמד אותם את כל הדברים האלה, רק על ידי דוגמה אישית. רק על ידי דוגמה אישית. אז ברשימה הזאת אנחנו רושמים את כל האנשים שמנסים ללמד אותנו משהו על ידי ההתנהגות שלהם, על ידי איך שהם חיים. אז למשל, אם אתם נמצאים על יד רזיה, אז היא מלמדת אותנו משהו בנתיבות המדהימה שלה. תשימו אותה ברשימה שלכם. אתם נמצאים על יד מאיה, והיא כל יום עוזרת לאנשים לתרגל יוגה כמו שצריך. כל יום, תשימו את הברשימה שלכם. וכך הלאה, ואם אתם מתחילים להסתכל, אם אתם פוקחים את העיניים, הרשימה שלכם תהיה מאוד ארוכה. ואם היא עדיין לא ארוכה, אז לעשות את הרשימות האלה, יתחיל לפקוח את העיניים, ואז הרשימות יתחילו להתארך. ואולי לא שמתם לב שהם נמצאים על אתכם וחגים סביבכם כל הזמן כדי ללמד אתכם משהו, ואתם כל הזמן עסוקים בלשפוט אותם ולא לאהוב אותם ולנסות להתרחק איתם, במקום לשמוע את הטיצ'ינג. הם כל הזמן שם מנסים להעביר איזה טיצ'ינג, רק אתם לא קשובים מספיק. כי אתם תקועים בשפיטה שלכם, או בביקורת שלכם, או בדעות שלכם. אולי יש שם טיצ'ינג בשבילכם. ככל שאנחנו יותר יכולים להעריך את הלימוד הזה שבא על ידי דוגמה אישית אלינו, להעריך יותר את הדוגמאות האלה שאנשים מדגימים לנו בהתנהגות שלהם, הכבוד שלנו ילך ויגדל לאנשים שמקיפים אותנו, ואוטומטית אתם באים הביתה ובני זוגכם מתחילים לכבד אתכם יותר ויותר. זה יקרה אוטומטית, כי אתם מכבדים את העולם יותר ויותר. אוטומטית בני זוגכם יתחילו לראות בכם מורים, זה יקרה אוטומטית אם אתם מתחילים להפעיל את זה בחוץ. מתחילים לראות מי כל המורים בחיים שלכם ומה הם באו ללמד אתכם על ידי ההתנהגות שלהם. אז שוב, ההצעה הזאת, אין שום אימות עם בני הזוג, אין שום פעם קיבלת אותי והיום אתה כבר לא מכבד אותי, פעם אהבת אותי ואתה יום דלק, אז אתם לא הולכים להתלונן ולקטר. לא, אתם פשוט משנים את עצמכם מבפנים, וזה אוטומטית משנה אותה. על כורחם. אז זה הלימוד איך לא להתלונן לבני הזוג. אנחנו יוצאים מחוץ למערכת היחסים, מתחילים לכבד הרבה אנשים סביבנו, מתחילים לראות את הטיצ'ינג שהם נותנים לנו, ומוצאים את בני זוגנו, אוטומטית מכבדים אותנו. השלישי. השלישי אומר, חשוף את עצמך. נשמע מאוד סקסי, נכון? אז צריך להסביר למה הכוונה. אז כאן הכוונה, אם אנחנו היינו רוצים לקבל כבוד בבית מאנשים שחיים איתנו בתוך הבית, אז כמו במקרה הראשון, אנחנו צריכים להתחיל לכבד דברים מחוץ לבית. אז הראשון היה לכבד את החוק, שהוא בעצם בא לכבד את כל הקהילה שבה אנחנו חיים. השני היה ללמוד, להעריך את הלימוד שאנשים כל הזמן מנסים להעביר לנו ולהקשיב לו. כאן השלישי בא לכבד דעות ותרבויות שלמות אולי, שאנחנו לא רגילים לחשוף את עצמנו אליהן. זה כמו לנסוע לאיזה ארץ רחוקה שיש לה מנהגים זרים ומאכלים שאתם לא רגילים אליהם, ודעות אחרות, ומנהגים אחרים. ללכת באופן מכוון, לחשוף את עצמנו למשהו שונה, וללמוד להעריך את זה. ללמוד להחליף את מקומנו איתם, ולכבד את המנהגים האלה שהם שונים לגמרי משלנו. זה לנסוע לאיזה ארץ בעולם השלישי שאולי לא כל כך נקי שם ולא כל כך טעים שם, ואין כזה אוכל בריא כמו אצלנו, וללכת לשם ולחשוף את עצמנו לחיים במקום הזה, וללמוד לכבד את החיים במקום הזה, ואיך החיים במקום הזה. וזה יכול להיות קשה, אני לא יודעת איך זה היום, בזמנו כשאני הייתי בארץ לפני הרבה שנים, החברה הייתה מאוד סגורה. כל מה שהיה שונה היה מתקבל בביקורת רבה ובשפיטה גדולה, ואנשים צריכים להיות כמונו וככה עושים אצלנו. זה היה מאוד חזק בארץ בזמן שאני עוד הייתי תושבת הארץ. אני חושבת שזה השתנה אחרי כל הטיולים שישראלים עושים למקומות שונים. אני חושבת שהיום זה אחרת, אני מקווה שזה אחרת. אני עדיין לא חיה פה באופן קבוע כדי לראות את זה ממש. אבל אני עדיין שומעת הדים לזה. אני עדיין שומעת. אצלנו עושים ככה, אנחנו איכשהו יותר טובים. זה אומר אנחנו לא מכבדים איך אחרים חיים. זה אומר שאני באה הביתה ובן זוגי לא מכבד אותי. אז זה עוד עצה לחשוף את עצמנו לתרבויות שונות, למנהגים אחרים, ללמוד לכבד איך אחרים חיים, ולייצר בצורה כזאת כבוד בתוך הבית פנימה. להיות מוכנים להיות במקום מוזר, ולמצוא את בן זוגנו מוכן שאנחנו נהיה מוזרים, ומכבד את המוזרות שלנו. אז זה העצה השלישית כאן. אז אני אתייחס לעוד שני נושאים שעולים בשאלות. בשאלה אחת כבר התייחסתי שאולי עוד להוסיף עליה קצת. זה היה העניין של התנהגות מינית בלתי הולמת ובגידות ודברים כאלה. אנשים שואלים על זה הרבה, כי הרבה אנשים בחברה שלנו סובלים כתוצאה מאי שמירת הכלל היסודי הזה. אז איך נראה אדם שכן שומר על תואר מיני? ומה זה תואר מיני? תואר מיני, למי שנזיר, אז זה אימנות מיחסי מין. למי שלא נזיר, זה שמירת מיניות הולמת. שמירה קפדנית של מיניות הולמת. מבחינה קרמית, הקרמה של למצוא בן זוג טוב, בסיבה הקרמית למצוא בן זוג טוב, זה שמירה של תואר מיני. ואם אנחנו נמצאים בתוך מערכת זוגית, הצורה הבסיסית ביותר של שמירת תואר מיני, זה לא לפלרטט עם אנשים אחרים, לא לנאוב. גם אם אנחנו לא בתוך זוגיות מחייבת, גם אז אנחנו לא הולכים ומפלרטטים עם אנשים, או מנהלים רומנים עם אנשים שלהם יש זוגיות מחייבת. אנחנו לא פוגעים במערכות יחסים. זו הצורה הבסיסית ביותר של שמירת תואר מיני. והרעיון כאן הוא שמירה קפדנית על מערכות יחסים של אנשים אחרים. וזה מצוי גם בעשרת הדיברות שלנו, נכון? לא תנאף, כתוב שם באחד המקומות הראשונים. ואנחנו חיים בחברה שנותנת לנו מסרים מאוד מבלבלים בנושא הזה. אם אתם הולכים לקולנוע, כמעט כל סרט שני, יש בו איזה פרשייה, יש שם איזה רומן, יש שם משהו שמאוד קוסם, והזוג איכשהו בורח, וחיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה, זה רק טוב לסרטים. זה רק טוב לסרטים, זה לא עובד ככה. אם היינו שותפים לפירוק מערכת יחסים של מישהו אחר, והמישהו אחר יכול היה להיות בן זוגנו, אם קלקלנו למישהו את מערכת היחסים שלו, אנחנו מונעים מעצמנו את הקרמה שדענו תהיה מערכת יחסים מספקת וטובה. זה איך שזה יחזור. אנחנו מצלמים את עצמנו כשאנחנו עושים את זה. כשאנחנו פוגעים במערכת יחסים של מישהו, וזה יכול להיות בני זוגנו או מישהו אחר, אנחנו מצלמים את עצמנו שם, וזה מתכון בטוח לעשות בעתיד. ואנשים באים עם זה כל הזמן, בלי סוף אנשים באים, בן זוגי לא נאמן לי או בת זוגי, כל הזמן. זה מקור אדיר לכאב בחיים שלנו, אדיר. החברה שלנו תובלת בתוך הכאב הזה. אז אם אנחנו מחפשים בני זוג רוחניים, היינו רוצים שיהיה להם תואר, שהם לא יבואו עם הקרמה הזאת אלינו. רוצים לפגוש בני זוג תאורים, נכון? איך נזהה אותם? איך מתנהגים אנשים ששמרו על הכלל הזה היטב, שקשה לפגוש כאלה? איך נפגוש אותם? הרי אתם לא יכולים לתשאל אותם ולתחקר אותם על כל מה שעבר בחיים שלהם, ובטח לא מה כל המחשבות שעברו להם בראש שלהם. הם גם לא יוכלו לספר לכם גם אם היו רוצים. אז איך תבחינו? איך זה נראה כלפי חוץ? הדבר הראשון שרואים כלפי חוץ, זה שאנשים האלה מאוד מאוד זהירים במערכות יחסים של מישהו אחר. אם שומעים מישהו נשוי, לא מתקרבים לשם, לא הולכים עם הראש לשם, בכלל. שם זה נעצר. הכלל פה הוא שאתם לא אומרים לאדם אחר משהו ולא עושים איתם משהו שלא הייתם אומרים או עושים אילו בן זוג גם היה נמצא לידם. איך אתם יודעים מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, איפה הגבול? זה המבחן. אם בן זוג גם היה נמצא לידם, האם עדיין הייתם עושים את זה? זה הכלל. איך נראים אנשים שהם טהורים? איך הם מתנהגים? אתם יכולים לראות את זה, למשל, אם היה לכם המזל לחיות על יד נזיר או נזירה, ששמרו את נברי הנזירות בצורה תאורה במשך הרבה שנים. כי בין השאר הם שומרים על תואר מיני ברמה של נזירים. אנשים שחיו בצורה תאורה כזאת, אין להם נטייה לנסות לפגוע בזולת. זה התואר הזה שנוצר כתוצאה מזה שהם שמרו על תואר מיני. אנשים ששמרו על תואר מיני יכולים לבוא אל המיניות עם הרבה תום ובלי מתח. ושוב, כאן התרבות שלנו נורא מבלבלת אותנו. אפילו בפרסומות רואים ילדה קטנה עם ביקיני וילד קטן שמסתכל עליה. אחר כך אומרים להם אסור. אז מראים את זה מגיל 4 ואחר כך אומרים אסור. אז גדלים עם הסכיזופרניה הזאת והתום הולך. יש הרבה בלבול ויש הרבה מתח. אז זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע. מצד אחד מראים לי, מצד אחד אומרים לי. ויש מצד אחד הפוריטניות ומצד שני המתירנות ובלבול גדול. אדם שגדל עם תואר מיני, כל זה איננו. אז המיניות היא מאוד טבעית ואין בה מתח ויש בה הרבה תום. אז זה אספקט אחד. אחד הדברים שמאפיינים לאנשים האלה, אם הם שמרו תואר מיני במשך 20-30 שנה, הרבה זמן, יש להם הערכה עצומה ליופי. מתפתחת הערכה עצומה ליופי. הדברים מופיעים להם כיפים. הם פוגשים כל הזמן דברים יפים. אנשים האלה שלא נותנים לתשוקה לנהל אותם, יכולים לראות איש יפה או אישה יפה, ולהעריך את היופי שלהם בלי לחשוב בהם, בלי לרצות שזה יהיה שלי, בלי לעשות צעדים שהם לא הולמים. ואז הם מתחילים לפגוש המון יופי שאחרת אנחנו לא פוגשים. אנשים האלה מתייחסים אל המיניות כאל סוג של יופי, כי זה מופיע להם כמשהו יפה. סוג של יופי בעולם, זה סוג של אנרגיה מאוד יפה בעולם. זאת האנרגיה שמאפשרת לנו להגיע להערה, האנרגיה המינית. בסופו של דבר, בשלבים האולטימטיביים, זה התרגול בזוג שמביא אותם. אתם זוכרים את נרופה וניבומה. אחרי כל השנים שלהם הם מתרגלים בזוג. ויש עם זה הרבה שמחה והרבה אושר. אנרגיה יפה, אנרגיה מוארת. ואין שום דבר מהדברים הזולים שקשורים בחברה שלנו במיניות. האנרגיה המינית נחשבת כאנרגיה הגבוהה ביותר לעבוד איתה בדרך להערה. ואם אדם שומר על לב נקי מבחינה זאת, על תואר מיני, הוא יכול לדבר על זה די בחופשיות, הוא יכול לעזור לאחרים לפתח אצלם את התרגול עם האנרגיה המינית. אדם יכול לכבד את המיניות של השני, לכבד את המיניות שלו, ולהיות בשליטה, ולהישאר מאוד טהור. יש בהם הרבה שמחה, יש בהם הרבה אושר, פתיחות, חום, הרבה חום. ופוגשים את זה אצל הנזירים ואצל אנשים שחיו יפה בתואר הרבה שנים, גם אם הם לא נזירים, אבל נדיר לפגוש. אז זה החזון, זה איך שזה מופיע, התואר המיני. עוד נושא אחד שאתייחס אליו. הרבה אנשים נקלעים לקשיים בתוך מערכות היחסים שלהם, ואולי בנייה מאוד קשה להיות עם בני הזוג, ומאוד מתלבטים כן לעזוב, לא לעזוב, מה לעשות עם הזוגיות הזאת. אז כאן יש שתי זוויות להסתכל על זה. אחת היא הרעיון של מה אמר לנו פה אריה נגארג'ונה. הוא אמר שהיה התחלה, סיום, קיום או אי קיום, נחות, שווה או ניסה, כל אלה אמר הבודה קיימים על פי מוסכמה, לעולם לא מצד עצמם. זאת אומרת, ואת זה כבר אמרנו קודם, שכל דבר שאני רואה בא מצד בן זוגי, בעצם בא ממני. בעצם הוא השלכה מתוך המיינד שלי. אז אם בא קושי מצד בן זוגי, אם אני חווה את עצמי במערכת יחסים שהיא מאוד קשה, בלתי נסבל להיות לידם, אנחנו נגיד בבודיזם שלברוח מבעיה לא פותר אותה. כי אם זה בא מהמיינד שלי, המיינד שלי בא איתי לאן שאני בורחת. אני לא יכולה לברוח מהרשומים הקרמיים שבתוך המיינד שלי. זה לא משנה לאן אני אלך. אני אלך לארץ אחרת, אני אפגוש את הקרמה שלי שוב, כי זה בא ממני. אז אנחנו אומרים כל התזה שלנו כל הזמן, שאם יש משהו שלא נראה לי, אז אני צריכה לעבוד מבפנים כדי לשנות את זה. אני צריכה ללמוד לשנות את עצמי, להמציא את עצמי מחדש, ולא לברוח מהבעיות. בכל זאת יש מצבים שאנחנו נאלצים לעזוב, או שבני הזוג עוזבים אותנו. או שאנחנו נאלצים לעזוב כי אנחנו לא עומדים בקושי, או שבני הזוג עוזבים אותנו. אם זה קורה, אם אתם נפרדים מבני הזוג, הדבר החשוב ביותר זה להמשיך לשמור על הראייה התאורה, להמשיך לראות בהם מורים קדושים שבאו ללמד אתכם משהו. ולא משנה מה קורה, מי מכם עושה את הבחירה של לעזוב, ולא משנה כמה בני זוג כבר עזבו אתכם או שאתם עזבתם, הם עדיין שותפים שלכם בדרך שלכם להערה. הם עדיין לא סתם במקרה נכנסו לחיים שלכם ולא במקרה יצאו מהחיים שלכם. אז חייבים לזכור את זה, חייבים לזכור שהם שותפים שלכם בדרך להערה האולטימטיבית, ולעולם לא ליפול למצב שאתם לא מכבדים אותם, גם אם אתם עכשיו לא איתם. אז אתם כאילו בלבכם מודים, תודה שהיית איתי או היית איתי במשך התקופה שהיית איתי, למדתי מה שהייתי צריכה ללמוד, ואולי הגיע זמני ללמוד במקום אחר. אבל אתם ממשיכים לכבד אותם. כי ההתקשרות הזאת לתוך זוגיות רוחנית מאוד דומה להתקשרות עם מורה רוחני. מאוד מאוד דומה, מבחינה קרמית. אתם בעצם מקבלים אותם כסוג של מורה רוחני, את בני הזוג שלכם. אז אם אתם מסיימים את מערכת היחסים הזאת לפני שהגיע זמנה, לפני שהיא מצטה את עצמה, פשוט כי קשה לכם, אז כאילו היה לכם מורה, ועכשיו היה לכם קשה עם המורה, אז הלכתם. זה מייצר הרגל מאוד לא טוב במיינד. זה מייצר הרגל של לעזוב דברים שקשה. ואם אתם מתקשרים עם מורה רוחני או מורה רוחנית, כשהדרך מתעמקת, מערכת היחסים מתעמקת, יגיעו מצבי מבחן. הם חייבים להגיע, כי בשביל זה אתם סופרים מורה או מורה. חייבים להגיע מצבי המבחן. ואם יש לכם את ההרגל הזה של לעזוב מצבים כשקשה, אתם תעזבו כשיהיה קשה. אתם פיזית אולי תעזבו, ואולי לא תעזבו פיזית, אבל לא תמלאו את ההנחיות שלהם. ואז אתם לא נותנים להם לקדם אתכם. אז יש מין הרגל כזה שלא לסיים דברים עד הסוף. וזה יוצר מכשול אדיר, אדיר בדרך הרוחנית. אחד המכשולים הקשים ביותר זה ההרגל הזה של לעזוב מצבים קשים. ואם מתמידים בהרגל הזה, בסופו של דבר הוא מביא לכך שנפסיק לפגוש מורים רוחניים. נפסיק לפגוש את הבני זוג האלה. אז חשוב להימנע מכך עד כמה שאנחנו יכולים. להימנע מלהשאיר דברים לא גמורים. אם יש בעיה ללמוד את הסיבות הקרמיות שלה ולעבוד עם הקרמה שלנו כדי לשנות את התופעות שאנחנו רואים בחיים שלנו. אז אם משהו לא עובד, אם משהו לא קשורה, ההצעה כאן היא לא לנסות לשנות את המצב על ידי עזיבת בן הזוג. זאת ההצעה הראשונה. ההצעה הראשונה להימנע ככל שאתם יכולים מהמצב הזה שאתם עוזבים, לא פתרתם את הבעיה ועזבתם אותה. כי זה יהיה מכשול גדול בדרך הרוחנית. מצד שני, וזה הנקודת מבט השנייה, יכול להיות שבני זוגכם עוזבים. אתם אולי לא רוצים לעזור, אבל בני זוגכם עוזבים. ואם הם אמנם מורים בדרך הרוחנית שלכם, אז התפקיד שלכם זה להקשיב. אז אולי זה הלימוד שהם נותנים לכם. אולי יש לימוד. אולי הם אומרים, עכשיו הגיע זמנך או הגיע זמנך, ללכת ללמוד במקום אחר. אולי למדנו כל מה שהיה צריך אחד מהשני, ועכשיו אתה צריך מורים אחרים. ואז גם על זה אתם עודים להם. אולי לכם לא היה אומץ לקום ולעזוב, כשהגיע הזמן לעבור ללימוד הבא, אז הם באו ונתנו לכם את השיעור. אז אם אתם באמת מאמינים להם כמורים, אז זה מצב שבו אתם מתמסרים למסר. הם מנסים לתת מסר. במקום להתמרד ולקטר ולמרוד ולתלונן ולדבל וכל זה, אתה אומר, אוקיי, אני מקבלת את המסר. וזו אומנות גדולה להתמסר. אומנות גדולה גדולה להתמסר. כי אתם צריכים קצת לוותר על האגו ועל מה אתם רוצים. לקבל את המסר. זה אחד הדברים הקדושים ביותר לעשות, זה להתמסר. פגשתם מישהו שהוא ידיד רוחני לדרך, או מורה רוחני מסוג כלשהו, אז פה אתם מוותרים על האגו הקטן ועל הגאווה שלכם, ואתם מתמסרים למסר שבא ממקור יותר גבוה, ממקום יותר גבוה, דרך הבן זוג. ואולי הבן זוג אומר, מספיק, עכשיו את צריכה ללכת במקום אחר. אם במקום למרוד ולהתמרמר, אתם מקבלים את המסר, בהערכה ובכבוד ובאהבה, מתמסרים למסר, יקרו דברים מדהימים בהמשך. כתוצאה מזה שבאתם ממקום טהור אל מה שקורה. זה מאפשר דברים מדהימים בהמשך. כי הקרמה של התמסרות למורה רוחני היא מדהימה. ואם אתם רואים את השני כמורה, אתם יוצרים בכך קרמה מדהימה. אז בשני המצבים, בין אם אתם נשארים, בין אם אתם נפרדים, אפשר להפוך את הבעיה להזדמנות וליצור קרמה מדהימה להמשך. ואפשר לקלקל עוד יותר, אפשר לעשות בשני הצדדים. אז השאלה המפסיקה להיות, האם להישאר בתוך מערכת היחסים או האם לעזוב את מערכת היחסים, זאת לא השאלה בכלל. כי זה, אתם זוכרים, זה הדילמה של היהלומן. אנחנו צריכים להימנע מלסבורו הזרעים שבהם אנחנו מתרגלים לסיים דברים לפני שהגיע הסוף, לפני שמצינו אותם, לפני שפתרנו את הבעיות. ומצד שני, אנחנו צריכים ללמוד להקשיב למסרים שבני הזוג נותנים לנו. אז אנחנו לומדים להודות על מה שקרה בתוך מערכת היחסים, ולומדים להתמסר למסר שבא בתוכה. לומדים מה אני צריכה ללמוד מבן זוגי במידה שעדיין יש בעיה, וכך הלאה. ואם מגיע הזמן לעבור, אנחנו עוברים למורה הבא, ואנחנו עדיין שומרים בליבנו כבוד למורה שהיה, וממשיכים לכבד אותם כל חיינו. אז זה יכול לעבוד בכיוונים שונים, אבל חשוב עם איזה מחשבה, עם איזה מיינד אנחנו באים אל המצב. אז השאלה היא לא האם להישאר או לעזוב, זה איזה קרמה אני זורעת בתוך המצב הזה. אז זה הכל עוד הקשבה, אתם זוכרים היה לנו טיצ'ינג על הקשבה למסרים גבוהים, אז זה הכל עוד ללמוד להקשיב וללמוד להתמסר להם. וכדי לאפשר את זה אנחנו צריכים להחזיר את הקדושה לתוך המערכת יחסים ואל בן הזוג. ולא משנה איפה אנחנו נמצאים איתם וכמה בעייתית המערכת או אולי צריך ללכת, לשמור על הקו הזה, אתם זוכרים? לשמור על הקו, לשמור על הראייה התאורה, לא חשוב מה קורה. אז אנחנו דיברנו כאן על לראות את בני זוגנו כאיזה ישויות שמימיות, כמו נרופה וניגומה, שפתאום ראו בודות זוהרים אחד בשני, ואנשים אומרים, טוב, אבל מה אם אני לא רואה ככה את בן זוגי? מה אם אני רואה אותם כסתם אדם רגיל? מה אני אעשה עכשיו? איך אני אתחיל לראות את בן זוגי כמלאך שבא לקחת אותי לגן עדן? וזו באמת שאלה טובה. כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני צריכה ללמד את עצמי, לשמור את המיינד שלי על האספקט השמימי בחיים שלי כל הזמן. ואנחנו יכולים לעשות את זה באופן לוגי. אנחנו יכולים להשתמש בלוגיקה שלנו. וכבר אמרתי לכם את זה בעבר, אני פשוט מדגישה. אם נכון שאני יכולה לשפר את מידת החמלה שלי, להגדיל את החמלה שלי על ידי תרגול, ואני מקווה, אני מניחה שאם אתם פה אז ניסיתם משהו מזה והצלחתם קצת, לפחות קצת. או אם יכולתי להיות יותר אוהבת, אם יכולתי ללמד את עצמי להיות פחות כועסת, או פחות רוטנת, או פחות נותרת צינה. אז אם נכון שאני יכולה להשתפר קצת, אז גם נכון שאני יכולה להשתפר הרבה, נכון? אז זה הגיוני שאם אני אעשה עוד תרגול, אני אשתפר יותר. ואם אני פוגשת אנשים סביבי שעשו אולי כברת דרך, ואני מתרשמת מההתקדמות שלהם, אז זה נותן לי תקווה שאפשר להשתפר. ואם אפשר להשתפר, אז אולי גם אפשר להשתפר הרבה יותר, ואולי גם במידה מדהימה, ואולי גם לעבור לרמה של ישות קדושה. למה לא? זה הגיוני. אתם פשוט מושכים את הקו עוד קצת. אז אולי יש כבר ישויות שעשו את זה לפניי. אולי יש כבר אנשים שהביאו לשלמות את התכונות הרוחניות שלהם, את הידע שלהם, וכך הלאה. ואם יש כאלה, אם הם כאלה, והם הביאו את האהבה שלהם ליצורים למידה מושלמת, אז הם אוהבים את כל היצורים למידה מושלמת, כולל אותי. אז הם דואגים לי כל הזמן. הם כאן סביבי ודואגים לי כל הזמן, הם מחפשים כל הזמן איך להיטיב איתי. ואם אני עוד לא באושר עילאי, זה לא בגללם. ובגללי, כי אני לא שומעת את המסרים, כי אני לא שומעת את הטיצ'ינג, כי אני תקועה ברעיונות שלי איך דברים צריכים להיות, ואני לא יודעת להתמסר. אז זה פה הבקטי נכנס. אז אם האהבה שלהם היא כל כך גדולה, ואם הם כל כך תיאורים, כמו שזה הגיוני שיהיה, אז הם מקשיבים לי ממש ברגע זה. והם יודעים מה צריך לעשות איתי ממש ברגע זה, והם יודעים מה אני צריכה ממש ברגע זה. והם גם יודעים להתחפש, הם יכולים לשלוח מופעים. זה היכולת של ישויות שהגיעו להערה, הם יכולים להופיע. אז סביר להניח שאם הם יכולים לעשות את זה, ואם האהבה שלהם והחמלה שלהם מושלמות, הם כבר עושים את זה. הם כבר מחפשים להיטיב עמי ככל יכולתם. ואולי הם כבר הופיעו בחיים שלי, אני רק לא שמתי לב. ואם הם כל כך עסוקים בלהביא אותי לאושר, אז יש סיכוי שהם אולי ממש אצלי בבית. מטפלים לי כל הזמן, אני רק לא שמה לב. ועושים מה שצריך. אז עוד דרך להתחיל להסתכל על בני זוגנו. ואולי הם כבר כאן כל הזמן, כל הזמן דוחפים אותנו בכיוון הנכון, ואנחנו רק צריכים להקשיב וללמוד. אז אם זה נכון, אז באופן לוגי, זה מאוד הגיוני שאנשים שאיתם אנחנו חיים הם אולי מופע של ישות שמימית כזאת, והם לא מגלים, יש להם המון סבלנות, לא מגלים, והם דוחפים אותי בכיוון הזה כל הזמן. אז אם אני מתחילה לחשוב ככה עליהם, ולחשוד בהם בצורה כזאת, עצם המחשבה הזאת מתחילה לצבור אצלי קרמה. עצם המחשבה הזאת, אני רגע אחד נכנסת למטבח ואומר, האם זה יכול להיות שזה הבודה שבאה לחיים שלי? או? עצם המחשבה צוברת קרמה. כשאתם מתרגלים לעשות את זה, כל פעם שאתם עושים את זה, אתם צוברים עוד קרמה, אתם מעצמים עוד את הקרמה הזאת. אם אתם ממשיכים לעשות את זה לאורך זמן, לחשוד בהם בצורה כזאת לאורך זמן, אולי הם כבר הבודה שבא לדחוף אותי להערה. יבוא זמן כשעברתם סף מסוים של קרמה, שאתם מתחילים להשליך אותם ככאלה. הם פתאום מתחילים להופיע ככאלה. והם לא עושים שום דבר, הם אפילו לא יודעים. כי אתם עושים את העבודה. אתם עושים את העבודה בזה שאתם משנים מאיפה אתם רואים אותם. ואז פתאום אתם יושבים בארוחת בוקר, והם אומרים את הדבר הכי מדהים בעולם, שרק בודה יכול להגיד לי, ורגע אחד אחרי זה הם עוד פעם בן זוגי הישן. פתאום יש פריצה כזאת, יש איזה רגע שמימי, והוא נעלם בן רגע. זה כמו במדיטציה, אתם זוכרים, יש רגעים שאתם נשארים על האובייקט ברגע, ואחר כך הוא בורח להרבה זמן, ועוד רגע ובורח, ואחר כך לאט לאט אתם מטליעים את התארים, הזרם הולך ומתגבר. אז בהתחלה יש אולי הבלחות כאלה פה ושמה, ואחר כך רוב הזמן זה כרגיל ושגרתי, במשך הזמן הפרופורציות מתפתחות. וככה אתם עושים מהם בודה. ואז כשאתם רואים בהם את הבודה, אתם מבינים שהם תמיד היו בודה. כמו ניגומה שהבינה שנרופה תמיד היה הבודה בשבילה. וכל מה שהוא עשה היה לכוון אותה להגיע להערה. והוא מבין אותו דבר לגבי הערה. זה הסיפור, זה הסיפור שלהם. אם צברנו מספיק מהזרעים האלה והצמנו אותם מספיק, זה מביא לשיפט הזה של הקרמה שמתבטא בשיפט של המציאות. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מציאות אחרת, מציאות גבוהה יותר. ואז הם מופיעים זוהרים. והמלאכים האלה הם לא שם בשמיים. השמיים יכולים להיות כאן, אנחנו יכולים להוריד את השמיים אלינו, אם אנחנו מבינים את הדברים האלה. אז כשיש רגע כזה, כשיש הבלחה כזאת, שאחר כך נעלמת, חשוב ללמוד לזכור את הרגע הזה. לזכור שהיה רגע שראינו משהו אחר. שאולי נראה לגמרי לא טבעי, ואולי התבלבלנו, ואולי טעינו, ואולי זה לא מה שחשבנו. תזכרו את החוויה, תאפשרו לשיפט לקרות. זה דורש הרבה חסד, דורש שאנחנו נעשה הרבה חסד כדי שזה יתאפשר. ונמשיך לשתול את הקרמה, נמשיך לחפש את המסרים האלה, השמימיים, כי הם ישנם כל הזמן סביבנו, הבודות הם כל הזמן סביבנו, כל הזמן מנסים להגיע אלינו. התפקיד שלנו זה לחדד את השמיעה שלנו. מוקדם ומאוחר הקרמה הזאת התעצם, ומה שהיה הבזקים חולפים הופך להיות לרצפים יותר גדולים ויותר גדולים. וזה חייב לקרות, זה חייב לבטח לקרות, כי קרמה היא ודאית. אתם זוכרים החוק הראשון של קרמה, קרמה היא ודאית. את התוצאה תמיד דומה לזרעים שאנחנו זורעים, כי הכל בא מהמים שלנו. ולעולם, אומר לנו אריה נגד, לעולם לא מצד עצמו. זה איך שאנחנו מייצרים את גן העדן שלנו, מייצרים את המלאך שלנו על ידי הקרמה שלנו. אני חושבת שזה כל מה שאני אגיד היום. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על הסבלנות ועל ההזדמנות. ואנחנו ניפרד עם המנדל. ארץ שונה יפחים עליה
ארץ הצילי ירשות וחמה ולבנה היא ידויה ופינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולפח אגישנה כגן של אדנת הערה וליבי ירחנה ולך שלה, כגן של נתיה.
שילחו את תודתכם גם למורים היקרים שלנו, שבזכותם כל הידע הזה מגיע אלינו. זה הלימוד שלהם, אני רק משליחה. ואני רוצה להודות לכל האנשים כאן שמאפשרים את המקום הזה ואת הסדנה הזאת. אנחנו נודה לכם, נביך אתכם היטב מחר, אבל כרגע פשוט חישבו גם עליהם ושילחו להם את תודתכם.
בזכות עשייתי זו המוחה, ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. אין לך שור אדיר של אהבה וחוכמה, כהריתן של פתיחה והשפעה.
אלה תומך.